ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף פי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 16 שורות מראש העמוד. המשנה: השוחט ונמצאת טריפה, והשוחט לעבודת כוכבים, והשוחט חולין בפנים, כלומר חולין בעזרה בבית המקדש, וקודשים בחוץ. חיה ועוף הנסקלים, אם יש חיה או עוף שנידונו לסקילה, כמו למשל אם הרגו בן אדם, רבי מאיר מחייב. אם החיה ועוף שנידונו לסקילה נשחטו במקום שביצעו עליו את העונש, את המוות של סקילה, במקום זה שחטו את בעלי חיים האלו שנידונו לסקילה, האם יש לחסות את הדם? אז רבי מאיר מחייב, והחכמים פותרים. זה לפי החכמים, מדובר פה בשחיטה שאינה ראויה, הרי אחרי שנידונו לסקילה נאסרו בהנאה, אז אפילו אם שוחטים אותם הם אסורים בהנאה. וכפי שלמדנו בעבר, שחיטה שלא מביא לידי אכילה היא נקראת שחיטה שאינה ראויה, אבל זה החכמים סוברים, אדם פטור מכיסוי הדם. השוחט ונתנבלה בידו, והנוחר ומעקר עוקר את הסימנים, ובככה בעל חי מת, פטור מלחסות. דין כיסוי הדם הוא רק בשחיטה. הנושא שאנחנו רואים בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, וגם צורת מעוין שיופיע בהמשך, בהלכות שונות התלויות בשחיטה, כמו אותו ואת בנו, הנושא של הפרק הקודם, שיש איסור לשחוט, ואני מדגיש המילה לשחוט, את האם ובנה באותו יום, והנושא שלנו וכיסוי הדם, רבי פוסק לפעמים דשחיטה שאינה ראויה כרבי מאיר דשמע שחיטה, כרבי שמעון דלאו שמע שחיטה. אנחנו נראה עכשיו בהמשך הגמרא את הפסיקה של רבי בנושאים האלו, כך וכך. הגמרא: אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ראה רבי דבריו של רבי מאיר, דהיינו שחיטה שאינה ראויה שמע שחיטה, זה כן נחשב שחיטה, באותו ואת בנו, ושנאו והציג את העמדה הזאת בלשון חכמים, דהיינו במשנה בדף פי א' עמוד ב', שדובר בנושא של אותו ואת בנו ושחיטה שאינה ראויה, מובא שם שהחכמים אוסרים, דהיינו אם נשחט האם בשחיטה שאינה ראויה, למרות שזו שחיטה שאינה ראויה, אסור לשחוט את הבן, וזה מתאים לשיטת רבי מאיר. רבי מאיר לא מופיע שם אלא חכמים אומרים, וזה מראה שהשיטה הזאת היא בעלת חשיבות, ויש לפסוק ככה. נמשיך בגמרא: ודרבי שמעון, ורבי ראה לנכון לפסוק כרבי שמעון דלא שמע שחיטה בכיסוי הדם, ושנו בלשון חכמים. ראינו את זה אצלנו פה במשנה, שהיו כמה דוגמאות של שחיטה שאינה ראויה לאכילה, וחכמים פטרו על סמך העמדה ששחיטה שאינה ראויה לא שמע שחיטה, ואם זה אינה שחיטה אז אין כיסוי הדם, כי כיסוי הדם נאמר רק בשחיטה. ואצלנו במשנה העמדה הזאת שתואמת לשיטת רבי שמעון שאינה שמע שחיטה מופיע בלשון חכמים, כאילו רבי שמעון הוא החכמים, דהיינו העמדה הזאת היא הפסק, ורבי כמובן כידוע הוא סידר את המשניות. מי טעמה דרבי מאיר באותו ואת בנו? בהמשך הגמרא תברר מה טעם של רבי שמעון באותו ואת בנו. והמעוין הבא שאתם רואים חמש שורות, שש שורות מסוף העמוד, כיסוי אדם, אנחנו נברר את המקורות של רבי מאיר ורבי שמעון בנושא כיסוי אדם. מה שכן, אולי זה קצת מבלבל, רבי הוא לקט שיטות, כך בשיטת רבי מאיר במקום אחד ושיטת רבי שמעון במקום אחר, אבל רבי מאיר עצמו הוא עקבי בשני הנושאים, ששחיטה שינה הוא היה שמה שחיטה. רבי שמעון הוא עקבי בשני הנושאים, ששחיטה שינה הוא היה לא שמה שחיטה. וכעת המקורות לדעות האלו. עכשיו הגמרא, מה הייתה עם רבי מאיר באותו ואת בנו, ששחיטה שינה רויה שמה שחיטה, נחשב שחיטה, ואם שחטו את האם בצורה לא רויה, זה כמו נשחטה ונמצאת טריפה, רבי מאיר יאסור שחיטת הבן. אמר רבי יהושע בן לוי, גמר שחיטה שחיטה משחוטי חוץ. יש לו גזירה שווה מפרשת שחוטי חוץ, האיסור לשחוט קורבנות מחוץ לבית המקדש. מה אדם שחיטה שאינה ראויה שמה השחיטה? אדם ששוחט קורבן מחוץ לבית המקדש, קורבן אסור, אסור בהנאה, בוודאי אסור לאכול אותו. במילים אחרות, מדובר פה בשחיטה שאינה ראויה. וגם נוסיף ש אדם לא יעבור על איסור שחוטי חוץ אלא אם כן הוא עושה מעשה שחיטה. אם אדם ייקח קורבן ויורה בו והבהמה מתה ככה, הוא לא עבר על עבירת שחיטת חוץ. אז מה רואים? כדוגמה או כתקדים, שחיטת חוץ הוא במהותו שחיטה שאינה ראויה, ובמהותו הוא דורש מעשה שחיטה, ואדם חייב, והוא לא היה מתחייב אם זו לא הייתה שחיטה, מעשה שחיטה. אז רואים ששחיטה שאינה ראויה נחשב שחיטה. אף החנמי גם פה באותו בית בנו, שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. ורבי שמעון, מה הייתה מה? למה שחיטה שאינה ראויה לא נחשב כשחיטה כשאנחנו מדברים באותו ואת בנו? אמר רבי מני בר פטיש, גמר הוא לומד מפסוק במפגש יוסף עם אחיו בספר בראשית, מטבוח טבח והכן, שהוא סידר שיוכלו בשר משחיטה. מה להלן שחיטה ראויה? כמו ששם זה שחיטה שהביא לידי אכילה, אף כאן גם באותו בית בנו שחיטה ראויה צריך להיות שחיטה שמביא לידי אכילה, וממילא שחיטה שאין ראויה לא נחשב שחיטה. רש"י כותב, מה להלן שחיטה ראויה? כי לכתיב, כי איתי יאכלו. נמשיך בגמרא, ורבי מאיר נמי לגמר מתבוח. רבי מאיר, למה הוא למד שרק אם השחיטה מביא לידי אכילה רק אז נחשב שחיטה? תשובה, דנין שחיטה משחיטה ואין דנין שחיטה מתביחה. רבי מאיר יש לו גזירה שווה עם אותו מילה, עוד כמעט אותו שורש מילה, שחיטה, שין חט תת. בשוליים אנחנו רואים את הפסוקים באותו ואת בנו בויקרא חב ב' פסוק חב ח', כתבנו, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ובשחוטי חוץ, שזה נמצא בויקרא פרק י' פסוק ג', כתוב איש איש מבית ישראל אשר ישחט. שוב פעם המילה ישחט, שין ח' ת', השורש, אשר ישחט שור או כסף או עיז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. אז רואים שיש בתחום הזה שנקרא שחיטה שאין ראויה, יש לנו גזירה שווה ועם אותם מילות שורש, ואין דנים שחיטה מטביחה. הפסוק שהבין רבי שמעון, תבוח, תבח והכן, זה לא המילה שחיטה. שואת רגמה, מי נפקא מינה, מה זה משנה אם זה אותו מילה בדיוק או לא? התן לדבר רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן, עם שני פסוקים בפרשת ניגי בתים, זו היא שיבה, זו היא ביה. בלי להיכנס לפרטי הפרטים של הלכה, שם מה שתקף אצל הפסוק של ושב הכהן, תקף אצל הפסוק ובא הכהן, מה רואים? שלמרות שזה לא אותו מילה, כן עושים גזירה שווה. הגמרא עונה, אתה צודק, אבל לא פה. הני מי למתי יש נכונות לעשות גזירה שווה, גם אם זה לא אותה מילה בדיוק? איך הדלק הדדם אליי? זה במקום שאין מילים דומות ממש. אבל איקה דדם אליי, מדדם אליי אפינן. אבל במקרה שיש אופציה ללמוד גזירה שווה ממילים דומות, זה עדיף. רבי ורבי שמעון נמי לגמר משחוטי חוץ. למה רבי שמעון לא לומד משחוטי חוץ? תשובה, דנין חונין מחונין. אנחנו עוסקים בפרשת אותו ועוד בנו, שזה פרשה שלא בהכרח בקושים, זה פרשה, זה הלכה שנוגעת גם לחונין. אז אני מעדיף ללמוד חונין מחונין, כמו המעשה עם יוסף ואחיו, ואין דנין חונין מקודשים. שחוטי חוץ זה עניין של שחיטת קורבן, זה קודשים מחוץ לבית המקדש, אבל זה תחום של קורבנות, ולכן לא מתאים לי ללמוד מקודשים לענייני חונין. ורבי מאיר, מה הוא עונה לזה? את ואותו ואת בנו בקודשים מי לא נהיג? למה אתה לא רוצה ללמוד משחוטי חוץ? הרי נכון זה קורבנות, אבל דין אותו ואת בנו נוהג גם בקודשים. אם אדם מביא שתי בהמות והקדיש אותם, אחד האם ואחד הבן, אסור לשחוט את שניהם ביום אחד. אז מאחר שזה הדין אותו ואת בנו נוהג גם בקודשים, אין מניעה מללמוד משחוטי חוץ. היינו דקמר בחייה, ועל סמך זה, זו תשובה נגיד ניצחת, על סמך זה רבי חייה אמר, ראה רבי דבריו של רבי מאיר באותו ואת בנו, ששחיטה שינה ראויה שמה שחיטה, ושנו בלשון חכמים, וקבע את העמדה הזאת ששחיטה שינה ראויה יגרום לכך שיעשו לשחוט הבן באותו יום כשיטת רבי מאיר. וראינו פה איך שרבי מאיר נותן את התשובה הניצחת. נמשיך בגמרא לכיסוי הדם. מה הייתה עם רבי מאיר בכיסוי הדם? ששוב פעם, שיטת רבי מאיר, שחיטה שאין ראויה שמה שחיטה. למה רבי מאיר סובר כך גם בכיסוי הדם? אמר רבי שמעון מלקיש, גמר שפיכה שפיכה משחוטי חוץ. אנחנו מדברים על הפסוקים בכיסוי הדם בויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ושם כתוב שוב פעם בעניין כיסוי הדם, שוב פעם בפסוק י"ג, שם כתוב, ואיש איש מבני ישראל מן הגר גר בתוכם, אשר יצאו צד חיה העורף, אשר ירחב ושפך את דמו וכיסהו באפר. זאת אומרת, בכיסוי הדם המילה ושפך, ובפרשת שחוטי חוץ, ויקרא פרק י"ז פסוק ד', אנחנו קוראים, ואל פתח הוא מועד לא הביאו, להקיב קורבן לשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. אז רואים המילה שפך בשני התחומים, שתי ההלכות האלו. וממילא כשמדובר בשחיטת חוץ, זו שחיטה שאינה ראויה, ושמה שחיטה שם, וגם בכיסוי הדם יהיה חיוב גם אם נשחט שחיטה שאינה ראויה. זו שיטת רבי מאיר. נקרא את זה עוד פעם בגמרא, מה להלן שחיטה שאינה ראויה, זה נכון לשחוטי חוץ. אף כאן גם בכיסוי הדם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, ולכן מכסים את הדם. ורבי שמעון, שהוא בדעה ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אשר יאכל כתיב, כתוב בכיסוי הדם אשר יאכל, וממילא אם אינו הם, רק אז יש מצוות כיסוי הדם. במילים אחרות, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה לחייב בכיסוי הדם. ורבי מאיר, מה רבי מאיר אומר על המקור של רבי שמעון? ההוא למותי אוף תמי הודעתה, מה שכתוב אשר יאכל, זה בא למעט צורך לכיסוי הדם באוף תמי, כמו נשר וכדומה. ורבי שמעון, אוף תמי, מה הייתה, מה, למה יש פטור כיסוי אדם מי ששחט אוף תמי? דלב בר אכילה הוא. טריפה נמי, למשל, המקרה שראינו במשנה, השוחט ונשא טריפה, זו שחיטה שאינה ראויה לאכילה. טריפה נמי, יש אותה תכונה, לב בר אכילה הוא. אז כמו שאתה, רבי מאיר, מוכן להודות שבאוף תמי אין כיסוי הדם, רבי שמעון, שהוא ידוע כיורד לעומקם של הלכות, דורש תימא דקרא, בוא נעמיק, למה באוף תמי אין כיסוי? כי הוא לאו בר אכילה. אז גם במקרה של שחיטה שאינה ראויה, גם אינו בר אכילה. והיינו, דאמר רבי חייא, כאן שרבי שמעון נתן תשובה ניצחת לרבי מאיר, רבי חייא אמר, ראה רבי דבריו של רבי שמעון בכיסוי אדם ושנו בלשון חכמים. ובכן במשנתנו, שהנושא היה כיסוי אדם, כתוב וחכמים פותרים. זו שיטת רבי שמעון, על סמך שחיטה שנויה אינה שחיטה. אמר רבי אבא, אנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב'. לא לכל, אמר רבי מאיר, שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. מודה רבי מאיר שאין מתירתה באכילה. אז למרות ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, זה לא עד כדי כך שיהיה מותר לאכול. ולא לכל, אמר רבי שמעון, שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. מודה רבי שמעון שמתארתה מידי נבלה. זה בכל אופן נחשב שחיטה כדי שלא יהיה תומת נבלה. אז נכון, אתה שחטת ונמצאת טריפה, אבל זה לא מתמה, כי השחיטה הועילה למנוע חלות תומת נבלה. בשוליים תחת הכותרת נושא / מפנה המעוין מופיע הגבלות על הכללים של רבי מאיר ורבי שמעון בעניין שחיטה שאינה ראויה. אנחנו נחזור על הדברים שאמרנו כעת ביתר הרחבה. הגמרא, אמר מור, לא לכל, אמר רבי מאיר, שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. מודה רבי מאיר שאין מתירתה באכילה. אז זה הגמרא שואלת, המימרה הזאת נראית מיותרת לגמרי, פשיטה, טריפה, בשחיטה, מי משתריה? אם אנחנו כבר מדברים על שחיטה שאינה ראויה, זה מה שראינו במשנה, שחיטה ונמצא טריפה. אז עכשיו, האם זה חידוש גדול לומר שכזה דבר לא מותר באכילה? ברור, פסוק בתורה אומרת שטריפה אסורה באכילה. הגמרא עונה, לא צריכה. מה שרבי אבא אומר לנו, שלא לכל דבר אמר רבי מאיר שחיטה שלנו אשמה שחיטה, לשוחט את הטריפה, הוא מצא בה בן תשעה, זאת אומרת, הוא בא בן תשעה חודשים חי. סלקה דייטה חמינה, הועיל דיאמר רבי מאיר, שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, תהני לשחיטת אמו, ולא ליבאי שחיטה. זאת אומרת, לבן פקוע הזה, העובר שנמצא במי אמו, רק כפי שלמדנו בעבר, אם הכל קשורה, שחט את האמא והיא קשירה, והיה בן פקוע, היה עובר בתוך מאה, באמת העובר הזה לא צריך שחיטה, כי שחיטת האם מתירה את הבן פקוע. אז אם נצעד עוד צעד קדימה, ניקח את דבר של רבי מאיר ששיטה שינה הוא אשמה השחיטה, אולי גם אם ימצא את האימא טריפה, הוולד לא צריך שחיטה בפני עצמו. כמה שמלן, זה מה שרבי אבא מחדש לנו, שכאן לא מועיל שחיטת האם להתיר את הבן תשעה החי בלי שחיטה עצמאי. הגמרא שוב שואלת ותסברה, האם אני צריך את הידיעה הזאת כאן? ואמר רבי מאיר בן פקוע טעון שחיטה. באופן כללי, בן פקוע שנמצא חי במי אמו, לפי רבי מאיר, לא ניתר על ידי שחיטת אמו. אז מה שוב פעם היה ההווה מינה כאן לחשוב ששחיטת האם שנמצאת טריפה, אולי העובר הזה בן תשעה חי לא צריך שחיטה. אבל לפי רבי מאיר, בניגוד למה שאמרנו מקודם, בן תשעה שנמצא חי במי אמו, לפי רבי מאיר, בכל מקרה, גם אם שחיטת האם הייתה שחיטה כשרה לגמרי, הבן פקוע העובר הזה צריך שחיטה בפני עצמו. אז שוב, מה רבי אבא מחדש לנו? לא צריכה, כאן תשובה ארוכה. דרבי סבר לה כרבי מאיר וסבר לה כרבנן. סבר לה כרבי מאיר דאמר שחיטה שנורא שמה שחיטה, וסבר לה כרבנן דאמרי שחיטת אמו מטהרתו. באמת, כמו שהזכרנו מקודם, שיטת הרבנן, ששחיטת האם מתיר בן תשעה חי באכילה בלי צורך לשחיטה נוספת. כיוון דאמרו רבנן שחיטת אמו מטהרתו, תהני לשחיטת אמו במקרה שלנו, שנשחט האם ונמצא טריפה, ולא ליבאי שחיטה. כמה שמלן, זה מה שרבי אבא אומר לנו, שלפי שיטת רבי, שהוא עומד מאחורי הדינים האלו, שבכל זאת, אם נמצא את האם טריפה, אין שחיטתה מתירה את הבן תשעה חי. מה שהזכרנו פה רבי, ליתר דיוק, כי הוא זה שאמר ליעל שיש לפסוק כרבי מאיר באותו ועד בנו. אז מאחר שפוסקים כרבי מאיר ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה בסוגיה מסוימת כמו אותו ועד בנו, אז היה הווה אמינא ששחיטת אמו ונמצאת טריפה תתיר את הבן תשעה חי. למרות ששיטת רבי מאיר עצמו בנוגע למקרה הזה מצריך שחיטה בכל מקרה לבן תשעה חי, אבל בעניין הזה רבי סובר כרבנן, שאומר ששחיטת אמו בדרך כלל מטהרתו, אבל כאן שנמצא טריפה, אז זה החידוש, שהבן תשעה חי לא ניתר על ידי שחיטת אמו. נסתכל ביחד ברש"י, בדיבור המתחיל לא צריכה, למעלה בשורות הקצרות, מה זה לא, כן צריכה, הדרבי אבא, אלא משום דרבי סבר לה כרבי מאיר באותו ועד בנו, כדאמר ליאל. ממשיך רש"י, וסבר לה כרבנן, זאת אומרת רבי סובר כרבנן בבן פקוע, דלא שמינן לי דפליג, לא שמענו שהוא חולק בנקודה הזאת ומצריך שחיטה לבן פקוע בפני עצמו. ממשיך רשי, מהו דתמה כיוון דבן תשעה הוא שחיטת עצמו מתירתו אפילו לרבי שמעון, כי לכאן לפרק בהמה המקשה ארבע סימן עם אכשר בהי רחמנה הלכך לאב ירח עמו הוא לעיצורי משום טריפות תידה והמה לרבי דסבר לה כרבי מאיר תהני לשחיטת עמו ולא ליבאי למשחיטי דה שחוטה היא, כפי ששיטת רבי מאיר אומר ששחיטה שאינו להשמה שחיטה, כמה שמלן שבכל מקרה לא לכל אמר רבי מאיר שחיטה שאינו להשמה שחיטה. ומה היוצא מן הכלל? בדיוק המקרה הזה שנשחטה אמו, נמצא טריפה וגם נמצא עובר בן תשעה חי בתוכה, העובר הזה צריך שחיטה בפני עצמו ולא ניתן על ידי שחיטת אמו. נמשיך בגמרא עם ציטוט נוסף, ולא לכל אמר בשימות שחיטה שינה רויה לא שמע השחיטה, מודה רבי שמעון שמתארתה מידי נבלה. שואלת הגמרא, פשיטה, מה רבי אבא מחדש לי במימרה הזאת? הרי זה פשיטה, דיאמר רבי דאמרה ויאמר לה במתניתתן, וגיוסה אחרת אומר שזה נמצא בברייתא, וכי ימות מן הבהמה, מקצת בהמה מתמה ומקצת בהמה אינה מתמה. הפסוק הזה שמדבר על תומת נבלות, כתוב וכי ימות מן הבהמה, יש כאן מיעוט, אז רק מקצת בהמות מתות מתמות ומקצת לא, ואיזו שאינה מתמה זו טריפה ששחטה. אז אני כבר יודע ממקור קדום, אני לא צריך את רבי אבא ללמד שלפי רבי שמעון, למרות שזה שחיטה שאני רואה, הרי מדובר בטריפה, היא לא רואה על אכילה, בכל אופן כן שמע שחיטה לטהר מדי תומת נבלה. לא צריכה, אני כן צריך את המימרה של רבי אבא. וכאן תשימו לב תשובה ארוכה, לשוחט את הטריפה ואי חולין בזרה. דתניא, השוחט את הטריפה וכן השוחט ונמצא טריפה, זה וזה חולין בזרה, רבי שמעון מתיר בהנאה וחכמים עוסרים. רשי כותב, מתיר בהנאה דשחיטה שאינה ראויה לאו שמע שחיטה, ולא קרינה בו חולין שנשחטו בזרה. האיסור של חולין שנשחטו בזרה לפי עיקר הדין זה רק אם נשחט החולין בעזרה, לא למשל אם סתם הרגו בהמה בעזרה. ולמה זה? דזביחה כתיב בהו, כי ירחק וזבחת, זה פסוק בעניין חולין בעזרה, בריחוק מלכון אתה זובח את החולין. ומה שאנחנו רואים כאן שאם אם החולין נמצא טריפה, רבי שמעון מתיר בהנאה בגלל שהוא לא יחשיב את זה כשחיטה. עכשיו סלקא דאיתא חמינא, הואיל ואמר רבי שמעון מותר בהנאה, עלמא לאו שחיטה אי כלל. ושוב פעם, כפי שאמרנו מקודם, שחולין שנשחטו בעזרה אסור בהנאה, אבל אם אתה אומר מותר בהנאה, אז זה מראה לנו שלא קרה, לא עבר כאן שחיטה. אז אימא מידי נבלה נמי לא מתארה. אם לא קרה שום שחיטה, אז זה כמילו מתה הבאמה. אם הבאמה מתה סתם, אז היא נבלה. כמה שמלן זה מה שרבי אבא מחדש לנו, שלמרות שהשחיטה אינה נחשבת וממילא זה לא בעיה של חולין בעזרה, בכל אופן זה כן נחשב שחיטה לטהר מדי נבלה. ואם אנחנו חוזרים לציטוט, זה מה שראינו, מודה רבי שמעון שמטהרתה מדי נבלה. אמר לי רב פאפה לאביי, וסבר רבי שמעון חולין בעזרה דאורייתא היא? כדי להבין את השאלה הזאת אנחנו נסתכל ברש"י. וסבר רבי שמעון חולין שנשרו בעזרה דאורייתא, מי וזבחת כי לפרשינן דקבאי שחיטה ראויה, דאי מדרבנן. אם האיסור של חולין בעזרה היה רק מדרבנן ותאמה דאסירי משום, אז למה הרבנן אסרו חולין שנשרטו בעזרה? משום דמה דחזי ונשרטו בפנים סבר קודשים לנו. מי שרואה שחיטה של בהמה בתוך עזרה לא יודע אם זה קורבן או לא, אז הוא יחשוב זה קורבן, ואז מה, תגיד שזה מותר? וחזי דרך לי בחוץ. אז אם לא היינו עושרים חולין שנשרטו בעזרה, אז היה לוקח את הבשר ואוכל את זה בחוץ, חוץ למקדש. אבל מה עובר בעיני, מה עובר בראש האנשים שרואים את זה? ויעתי למשרי אכילת קודשים בחוץ, אנשים יבואו לחשוב שמותר לאכול קורבנות בחוץ, וזה לא נכון. מה לי ראויה ומה לי אינה ראויה? מה זה משנה אם השחיטה ראויה או לא ראויה? העתי לתנויי מקודשים פסולים? זה עם הדין של שחיטת חולין בעזרה היה מדרבנן. אם זה היה מדרבנן, לא היינו מחלקים בין שחיטה ראויה לשחיטה שאינה ראויה. אז עכשיו נחזור לגמרא. האם רבי שמעון סובר שחולין שנשרטו בעזרה דאורייתא? שוב פעם, הסיבה שאנחנו חושבים כך, כי רבי שמעון מחלק בין שחיטה ראויה לשחיטה שאינה ראויה. עובדה, אם מדובר בשחיטה שאינה ראויה, לפי רבי שמעון, החולין שנשחטו בעזרה מותרים בהנאה. אם זה היה מדרבנן, הוא לא היה מתיר בהנאה, שוב פעם, כי אנשים יחשבו שמדובר בקורבן, ורואים שאנשים נהנים הנאה אישית ממנו, זה אסור, זה אסור בהחלט, זה היה גוזר, ולא מחלק בין שחיטה ראויה לשחיטה שאינה ראויה. עצם זה שהוא מחלק בין שחיטה ראויה לשחיטה שאינה ראויה, סימן שרבי שמעון סובר שחולין שנשחטו בעזרה דאורייתא, וממילא אם לא נשחטו שחיטה ראויה, אז אין עבירה של חולין בעזרה, ולכן מותר להנות. הגמרא עונה, ותשימו לב, תשובה ארוכה, אין והתנן, והתנן זה סיוע בניחותה, שרבי שמעון אומר, חולין שנשחטו בעזרה ישרפו באש, וכן חיה שנשחטה בעזרה. אי עמוד בשלמה דאורייתא של האיסור של חולין בעזרה הוא ברמה של דאורייתא. היינו דגזרינן חיה עטו בהמה. ידוע שחיות לא באות בכלל בתור קורבנות. אבל בכל זאת, החיה הייתה חולין, אז גזרו לאסור חיה שנשחטה בעזרה, עטו בהמה שנשחטה בעזרה. ואם אתה אומר שבהמה שנשחטה בעזרה, האיסור שלו הוא איסור דאורייתא, אז באים הרבנן וגוזרים על דברים אחרים, עטו המקרה שהיא דאורייתא. אלא היא אמרת דרבנן, אם אפילו בהמה חולין שנשחטה בעזרה היא רק ברמה של איסור דרבנן, בהמה מה הייתה עימה? למה גזרו, למה עשו הרבנן בבהמה חולין שנשחטו בעזרה? דיל מעטי למיכל קודשים בחוץ, כמו שהסברנו מוקדם יותר, שאם כן היינו מתירים, אז אנשים יחשבו שזה היה קורבן ומותר לאכול קורבנות בחוץ. זה לגבי בהמה, היא גוף הגזירה. הבהמה חולין שנשחל בעזרה עצמה רק גזירה, רק דרבנן. ועכשיו ענה נקום ונגזור גזירה לגזירה, ואז אנחנו יבוא, הרבנן יבוא ויגזרו איזו איסור נוסף על חיות, עטו המקרה של בהמות, אבל בהמות עצמם הם רק דרבנן. וכלל ידוע שלא גוזרים גזירה לגזירה, לא איסור דרבנן כדי להגן על איזו איסור דרבנן אחר. בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו הצריך לדם אוף, לצרכיו. איך ישיגנו בלי להתחייב בכיסוי? הגמרא, רבי חייא נפל ליניבה בקטני. יניבה זה סוג של תולעת שמקרסמת ומחלה את הפשתן. אז היה לרבי חייא פשתן בשלבי הכנה, דרך כלל משרים את הפשתן במים, ונפל שם היניבה. עתה לקמי דרבי, רצה יצא מה לעשות, המלא שקול אופה, קח אוף ושחוט על בוביטה דמיה, ותשחוט את האוף על המי משרה ששם הפשתן שורה, דמורח דמה ושבק לי. היניבה תריח את דם האוף, הוא לא סובל דם האוף, רש"י כותב ששונא הוא לדם האוף, ושבק לי ויעזוב. שואלת אומה, איך יעביד, איך הוא יעשה, איך יעביד הכי, איך הוא יעשה כזה דבר, ובכך לא יהיה כיסוי הדם. והתניה, השוחט וצריך לדם חייב לחסות. כיצד יעשה? מה הוא כן יכול לעשות ויהיה פטור מן הכיסוי? או נוחרו או עוקרו, שיהרוג את העוף בלי שחיטה דרך נחירה או עקירת הסימנים. רש"י כותב חייב לחסות ולא יעשה ממנו צרכיו. אם אתה שוחט ואתה צריך לדם, אתה תפסיד, כי אתה חייב לחסות. ואז שמענו פה היצע מה יעשה, או נחרו או כמו. אז מה בקשר לרבי? אבל רבי, איך הוא אמר לרבי חייא מה שהוא אמר, קח אוף? ואנחנו בגמרות המסומנות קבקבנו את המילה ושחוט על בוביטה. רבי נתן לו עצה שנראית סותרת את ההלכה. ברגע שאתה שוחט, אתה חייב לחסות, ואתה לא יכול להשתמש בו לצרכים שלך. אז אם רבי חייא ישחוט את העוף על המים, אז הלך לו את האפשרות לחסות את הדם. אז כמו עונה, כי עת הרב דימי אמר, כשרב דימי בא, הוא הסביר מה קרה שם עם רבי ורבי חייא. צי טרוף אמר לי, רבי אמר לו, לא תלך ותשחוט, אלא תעשה את העוף תחילה טריפה, ואחר כך תשחוט, שיש שחיטה שאינה ראויה, ושחיטה שאינה ראויה, לא שמע שחיטה, ולכן אין צורך לכיסוי הדם. אנחנו רק נציין שרבי דווקא פסק כרבי שמעון ששחיטה שינה הוא היה לא שמע שחיטה בכיסוי הדם. אז מאוד מתאים התשובה הזאת. רבי, מה הוא אמר לרבי חייא? קודם תהפוך את העוף לטריפה, תטריף את העוף, תנקוב את הריאה של העוף, אז הוא יהיה טריפה, ואז השחיטה יהיה שחיטה שאינה ראויה, ובזה פוסקים כרבי שמעון שלא שמע שחיטה ואין חיוב כיסוי הדם. עוד לשון, עוד גישה, כי אתה רבין אמר, צי נחור אמר לי. מה אמר רבי חייא, רבי לרבי חייא, צא נחור, נחור רש"י כותב חונקו. כאן הגמרא רוצה לברר הפרטים על מה שאנחנו אמרנו. המשולשים שאתם רואים מוסברים בצד, שתי דעות ובירור למה כל אחד בחר בשיטתו ולא, ולא בשל חברו. היה לנו שתי עצות או שני ורסיות מה אמר רבי לרפיה. רב דימי אמר צי טרוף, רב אמר צי נחור, למה כל אחד אמר כך ולא כמו השני. שאלה, ותשימו לב, השאלה היא ממשיכה סוף העמוד, התשובה מיד בראש פי וו עמוד א'. למען דאמר צי טרוף, מאי תימא לא אמר צי נחור. אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, מיד עמוד פי וו עמוד א', לא מבאי הקמא. אתה שואל מי שאמר צי טרוף, למה הוא לא אמר צי נחור? התשובה כך, לא מבאי צי נחור, זה פשוט. אני לא צריך לומר שתוכל להשיג את הדם בלי צורך לכיסוי אם תחנוק את העוף. דלב שחיטה היא כלל. אז עצה כזאת זה פשוט מדי נגיד. אבל צי טרוף, אימא היה מקום לחשוב שחיטה שאין אירויה שמה שחיטה וניבה היא כיסוי. כמה שמלן, מה שרב דימי מלמד בוורסיה שלו כדי רבי חייא בר אבא, שראינו בדפי ה' עמוד א', ראה רבי דברי רבי שמעון בכיסוי אדם, שחיטה שאינה ראויה לא שמי שחיטה וממילא אין צורך לכיסוי. אז הוורסיה, הלשון, הלישנה של רבין, צי נחור, סליחה, של רב דימי, צי טרוף, יש בזה חידוש שבא לחזק את מה שרב חייא בר אבא אמר, שבכיסוי אדם רבי, שהוא הנושא של הסיפור שלנו, רבי מאמץ שיטת רבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה לא שמי שחיטה. ולכן רב דימי אמר צי טרוף, ובכך אנחנו לומדים חידוש אפילו יותר גדול. וכי אנחנו רק נחזור על מה שאמרנו, כדי לומר צי נחור זה נגיד פשוט מדי, זה פשיטה שזה היה עובד. ורשי בשורה הראשונה פה בפי וו ומעבר, לא מבאי כמר רב דימי, מודה עוד בנחירה דלא באי כיסוי, אלא אחי אמר רב דימי דבצי טרוף סגיה, וכל שכן בצי נחור. דילגנו על כמה שורות, אז אנחנו נחזור לשולי פה עמוד ב'. יש לנו כוכבית בשוליים, כתבנו סוגריים לשם דילוג, כמו שעשינו, כדי להקל על הקריאה ולגשת מיד לתשובה. בתוכה מובה הווה מינה שנדחית. אז אנחנו שאלנו למה רב דימי שומע צי טרוף, למה הוא לא אמר צי נחור. אז בתוך הסוגריים, וכי תימה כסבר אין שחיטה לעוף מן התורה ונחירתו זו אי שחיטתו, ואז צריך כיסוי, אולי תגידו הוא רב דימי אמר דווקא צי טרוף, כי אם הוא היה, אם הוא היה צי נחור על עוף בריא, על עוף כשר, דהיינו לא טרף, היה מקום לחשוב שהצי נחור זה שווה לשחיטה גמורה. כי אם אתה סובר שאין שחיטה לעוף מן התורה, גם הנחירה דומה לשחיטה, זה, יש לו אותו מעמד. ואם יש לו אותו מעמד, אז הוא יהיה צריך לחסות. עכשיו, אולי זה הסיבה שרב דימי אמר צי טרוף, כי הוא לא היה יכול לומר צי נחור. אז זה לא, אין זה הווה מינה. והתניא רבי אומר כאשר ציוויתיך, הפסוק אומר וזבחת כאשר ציוויתיך, מלמד שנסתה במשה על הרבשת ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שניים בבהמה, ששחיטת עוף אמנם זה לא כמו הבהמה שצריכים רוב שני סימנים, בעוף צריך רק רוב אחד או הקנה או הרבשת, אבל התורה כן מחייבת שחיטה על עוף. אז לכן אם התורה מחייבת שחיטה, שחיטה רגילה, נחירה ודאי אינה שחיטה. אז כמו שאמרנו מקודם, רבי מי בפשטות היה יכול לומר צי נחור, אלא העדיף נאמר את העצה שיש בה חידוש, כמו שהסברנו. אנחנו נמשיך בפי וב עמוד א' בשורה רביעית, ולמד אמר צי נחור, זה היה רבין, שזה מה שרבי אמר לרבי חייא, מה איתה אם לא אמר צי טרוף, וכי תימה כסבר שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. הוא לא היה יכול להגיד צי טרוף, כי אז היה כן צריך לכיסוי, כי שחיטה שאינה ראויה שמה נחשב כשחיטה וזה מחייב כיסוי, ולכן בלית ברירה היה צריך להגיד צי נחור. אבל זה לא יכול, זה לא ההסבר, זה לא יכול להיות הסיבה. והאמר רבי חייא אמר רבי יוחנן רבי דבריו של רבי שמעון בכיסוי הדם ושנו בלשון חכמים, דהיינו שחיטה שאינה ראויה לא שמי שחיטה. אז אם כך, רבי היה יכול לומר לרבי חייא צי טרוף. אז מה הסיבה שרבין אמר שרבי אמר דווקא צי נחור? תשובה, לא מבעיה, כמה לא מבעיה צי טרוף, תשחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, ואז פשוט שאין צורך לכיסוי הדם. אבל צי נחור, אימה היה מקום לחשוב אין שחיטה לעוף מן התורה, ונחירתו זוהי שחיטתו וליבה היא כיסוי, והנחירה של העוף זה בעצם שחיטה וכן צריך כיסוי. כמה שמלן כאשר ציוויתיך, רבין מלמד אותנו שלעוף יש שחיטה מן התורה, ואם אתה נוחר ולא שוחט, אתה חונק את העוף, אתה לא צריך לחסות. שאלה על הסיפור, על כל המעשה, ומי נפל ליניבה בקטני? הייתכן שדווקא אצל רבי חייא נפל יניבה התולד הזאת לתוך הפשטן? ואמר רבין בר אבא, ואמרי לה, אמר רבי אבין בר שווה, גיוסה אחרת בשמות, משאלו בני הגולה, בני הגולה, עוד מעט נראה מי זה, משאלו בני הגולה, פסקו הזיקים והזוועות והרוחות והרמים, אלו הם תופעות טבע שהגמרא מפרטת ומסבירה אותם בברכות דף נ"ט, אין שם, מה עוד? ולא החמיץ ינם ולא לקה פשתנם, כאן כבכבנו שמשאלו בני הגולה גם הפסיק פשתנן להתקלקל, ונתנו חכמים עיניהם ברבי חייא ובניו. מי הם בני גולה? רבי חייא ובניו, כפי שמסופר במסכת סוכה, ורש"י מציין את הגמרא בסוכה. אז הנה, הם דווקא גרמו לכך שהפסיק פשטן של אנשים מלהתקלקל. אז מה פתאום שדווקא בפשטן של רבי חייא נופל יניבה? הגמרא אומרת, כן, בדיוק כך, כי מהניה זכותיו, זה שיש לצדיקים האלו זכות להטיב, העלמה, זה על אחרים. עדידו, לא, הזכויות של הצדיקים האלו לא מועילה להגן על עצמם, כי לרב יהודה מרב, דרמה וילה מרב, בכל יום ויום, בת כה יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. יש שפע בעולם בגלל ההימצאות של חנינה בן דוסה בדור שלו. וחנינה בני די לו בקו חרובי מערב שבת לערב שבת. אבל הוא שהיה המקור לשפע בעולם דווקא חי בצמצום. רש"י אומר מתפרנס בצער ובצמצום. הצדיקים הענקיים האלו, הזכות שהם מטיב לאחרים, אבל להם עצמם הם לא נהנים, רש"י אומר, ולאו לדידהו בהי אלמה, בעולם הזה הם לא נהנים, וזה בסופו של דבר מטיב להם גם כן, כי בכך נשמר כל השכר המחכה להם לעולם הבא, שאז כידוע השכר הוא הרבה הרבה יותר. עד כאן שיעורנו להיום.